כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישיות בניסן תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף עין דלת. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזו היא תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה יוד בניסן, בשנת בית אלפים תף ממתת לבריאת העולם, לקחו בני ישראל את עשה לפסח במצרים, כשרו לקרעי המיטה ושבת היה. היום הזה, בשנת בית אלפים תף פייחת לבריאת העולם, פטירתה של מרים הנביאה, עליה השלום בת אמרם ויוחבד. כאמור, בשולחן ערוך, סימן תף קוף פי. ויש אומרים שבאלף בניסן נסתלקה. עם פטירתה של מרים הנביאה נסתלקה בעירה וחזרה בזכות משה ואהרון, כאמור, במסכת תענית דפתת עמוד א'. גם מעשה מאה מריבה היה היום הזה. ביות בניסן, יהושע ובני ישראל עברו את הירדן שסב לאחור. עברו את הירדן בחרבה ונמוגו כל מלכי כנען. יום גדול, היום הזה, יות בניסן, בחודש הגאולה. במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. למדנו אתמול, לומדים גם היום בעזרת השם יתברך, את הסוגיות המופלאות של רבא ברבר חנה. ובסוגיה שלנו אומר רבא שיורדי הים סיפרו לו כי גל ים המאיים להטביע ספינה נראה מרחוק כאשר לבת אש לבנה הולכת לפניו. כאשר נגלה להם גל מעין זה, הם מקים בו בעלה עליה חקוקות המילים המסוימות הכוללות את שמו של הקדוש ברוך הוא, והגל המאיים נח מזעפו. רבי נחמן מברסלב זצ"ל בליקוטי מוהר"ן היה רואה במעשה זה משל להתמודדות האדם בחייו, וכך היה אומר: גלה דמטבע לספינתה, היינו היצר חפץ להטביע את ספינת ישראל, ומתחזי קיצוציתה, הוא עוטה כמין קדושה ותארה כדי לפתות את הלבבות, או אז, אין ליהודי היצא כי אם להקותו במקל שעליו חקוק שם השם, הלא הוא התורה הקדושה, שריקות שבריחו ואורייתה, חדו כדברי תנא דבי רבי ישמעאל במסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב', אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. והחתם סופר זצ"ל בסוגייתנו התאים את הגמרא הזו באופן מעניין וכתב כי מעשה זה הוא משל ים החיים הסוער על האדם שאין לו קיים להיאחז באמונה בקודש הבריחו שיושיעו מכל מצוקותיו. זהו המקל אשר בו יקו הספנים, שהרי מקל ראשי תיבות מעולם כיווינו לך. ועוד נאמר בסוגייתנו שגובהו של הר תבור דלת פרסאות. בכל פרסה יש 4 מיל ובמיל 1,000 אמה. נמצא שגובהו של הר תבור 32,000 אמה. במדרש רבה בבראשית נאמר שכאשר ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, טבע הר תבור את הבכורה בגין גובהו. אבל הקדוש ברוך הוא הניח את כל הערים והגבעות ובחר בהר סיני הנמוך כדי ללמד את מידת הענווה. ככתוב בישעיה פרק נ"ז ועת דקה. הנה מבואר במדרש, בפרשת בו, שגובהו של הר סיני 500 אמה. חישוב קל ילמד, כי גובהו של הר סיני הוא שמינית שבשמינית מגובהו של הר תבור. שהרי 500 אמה הם 1 חלקי 64, שמינית שבשמינית מ-32,000 אמה. זהו איפה אומר הרבה רבה של מקרא כזכר צדיק לברכה, המקור לכך, שתלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמינית של גאווה. עוד למדנו בגמרא כי באחד ממסעיו של רבא ברבר חנה הוא ראה את אנשי קורח שבלויים בעומק האדמה. האדם שנלווה לרבא והדריכו סיפר לו כי פעם ב-30 יום אנשי קורח מתגלגלים למקום הזה מן הגיהינום, ומתבואה של האדמה הם זועקים משה אמת ותורתו אמת. אמר על כך רב נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, כי רואים אנו כי לשם זעקתה משה אמת, חייבים היו לרדת לעולמנו, משום שזעקת תשובה ומחילה אינה יכולה להיאמר בגיהינום כי אם בעולם הזה. ללמדנו שרק בזה העולם ניתן לחזור בתשובה. לשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תומה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. אתמול למדנו את דף עין ג' ממסכת בבא בתרא ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה הפירוש וכל המנהיגים אותה? התשובה הכוונה למשותים. שאלה שנייה, מדוע רבי נתן וסומכוס קראו לסירה קטנה בשמות שונים? התשובה, רבי נתן היה מבבל, סומכוס היה מארץ ישראל. שאלה שלישית, במה הראה גל אחד לחברו את גדולת הקדוש ברוך הוא? והתשובה, בכך שאינו יכול לעבור את תחום שפת הים אפילו כרוחב חוט. שאלה רביעית, מי הרג את השד אורמין ברלילית? והתשובה, פירוש אחד שמלכי השדים הרגו מפני שגילה את סודם, פירוש שני ברשבם שהמלך הרגו מפני שהתיירה שהשד ימלוך תחתיו. שאלה חמישית, על מי אמר הקדוש ברוך הוא עימדי? והתשובה, על אוף הנקרא זיס סדאי שרגליו בארץ וראשו ברקיע. השאלה האחרונה, על מי ישראל עתידים לתת את הדין? והתשובה, על שמחמת חטאיהם מתעכב המשיח ויש לאבזות השמינות צער מחמת השומן שלהם. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפינו היומי שלמדנו אתמול דף עין ג' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע יוד בניסן תשע"ז, עיקר ותורף העניין ללימוד דפינו היומי דף עין דלת ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ג' עמוד ב' שבע שורות לפני סוף הדף בסוגריים מן המילים סימן כאפרד התחילתה תרקתי אקרבה לסלתי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא עכשיו בסוגריים את הסימן לעובדות הבאות שהיו בין רבא בר ברכנה לבין אותו סוחר ישמעאלי. ואנחנו ממשיכים עם רבא בר ברכנה שמביא מעשיות שונות מנפלאות הבורא כדי להודיע לכל בריאי העולם מה רבו מעשיך השם, ומהן כדי להודיע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. ואמר רבא בר ברכנה, זימנה חדה וכאזדינן במדבר, הפעם אחת היינו הולכים במדבר, והתלווה היא בהדנה אותיה. התלווה לנו בדרכנו סוחר ישמעאלי, דאבי שקיל אפרה ומורח לי, היה נוטל מאפר הארץ ומאיריחו, ועל פי הריח אבי אמר, אורך לדוך טפלן ואורך לדוך טפלן, דרך זו מוליכה למקום פלוני, ודרך זו מוליכה למקום פלוני, כי אין מה שמצינו במסכת שבת אף פהי עמוד א', על בני סעיר שהיו בקיים ביישובה של ארץ, והיו מריחים את הארץ וידעו לומר על פי זה איכן ראוי לגדל זיתים, ואיכן ראוי לגדל תאנים או שער מינים. ונמצא שדבר זה שייך להיות במציאות שלפי האפר אפשר להרגיש ולדעת לאיזה מקום הוליך זה הדרך ומה המרחק מהאפר למקור מים. אמרינן לי, כמה מרחיקינן ממאיה? שאלנו אותו, כמה אנחנו רחוקים ממקור מים? ואמר לן אבו לי אפרה, וענה לנו אותו סוחר ישמעאלי שנביא לו אפר מאותו מקום ועל ידו ידע לומר לנו מהו המרחק שיש לנו ממקור מים. יאבינן לי, נתנו לו, ואמר לן תמנה פרסי. הוא אמר שעל פי הריח אנחנו מרוחקים מהמים מהלך שמונה פרסאות. תנינן ויאבינן לי, חזרנו ונתנו לו אפר ממקום אחר ושאלנו אותו כמה אנחנו רחוקים ממקור מים. אמר לן דמרחקינן תלת הפרסי. אמר לנו שאנחנו רחוקים מהמים שלושה פרסאות ורצינו לבדוק אותו האם הוא אכן בקי בדבר. אף חיטלי, הפכנו והחלפנו אפר זה באפר זה וחזרנו לשאול אותו מה המרחק למים ולא יחילתלי ולא יכולנו לעטעות אותו. אומרת הגמרא, אמר לי, אמר אותו סוחר ישמעאלי, תא אך וילך מיתי מדבר, בוא והרי לך את מיתי דור המדבר, שהיו כולם צדיקים ונביאים והיו מובדלים במעלתם מכל אדם שהיו דור דעה, והיו מיוחדים בזה שניתנה להם התורה ובזה נתייחדו מכל הדורות הבאים אחריהם. לכן יקראו דור המדבר לפי שהיישוב מיוחד לדברים חומריים וגשמיים, ואילו במדבר אין בה נמצא דברים חומריים כמו שימצא ביישוב, כך מסביר המהר"ל, והוא מוסיף שכל דור מתייחס למנהיג שלו. אם כן, דור זה שהיה משה רבינו מנהיגם, בוודאי שהיו נבדלים במעלתם משאר כל אדם. מספרת הגמרא, אז לי חזתינו, הלכנו למקום שבו הם שכבו וראיתי אותם, ודמו כמן דמי בסמי, היו פניהם צהובות כשטויי יין. התורת חיים כותב שצריך לומר שלא היו שוכבים במדבר על פני הארץ, שהרי אמרו במדרש באיכה רבה, שחפרו קברים לעצמם ונתכנסו לשם. ועוד שאם כן, היה גשם יורד עליהם מהשמיים, אלא נראה שעשו מערות גדולות, כמו שעושים למיתים ושכבו שם. ובא לומר, שלא קעתה אינם, והיו דומים כאדום מיין. כך אומר הריטב"א, רבינו גרשום כותב, בביאור המילה מבסמי, שהיו שוכבים כעין ישנים המבוסמים מרוב בסמים. ובמסכת עבודה זרד הפכף עמוד ב' נאמר, אמרו עליו על מלאך המוות שכולו מלא עיניים וטיפה של מרה תלויה בו, כיוון שחולה רואה אותו מזדעזע ופותח פיו וזורקה לתוך פיו, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות. מסביר העץ יוסף שהללו מיתי מדבר שהיו פניהם צהובים כמן דמבסמה ולא שלטה בהם רימה ותולעה, וזהו ראיה גדולה שלא שלט בהם מלאך המוות והייתה מיטתם כמיטת נשיקה. וראיה שנתקבלה תשובתם ויש להם חלק לעולם הבא. אמר שם מבאר את כוונת רבא בר ברכנה במה שאמר שהיו כשטויי יין, שבא לומר שאף שחטאו אינם נידונים על מעשיהם, אלא נחשב כמו שהיו אנוסים ושיקורים. המשיכה הגמרא ומתארת, וגנו הפרקיד, היו שוכבים על גבם ופניהם כלפי מעלה. ואב הסקיפה בירקד אחד מניו וברכב של אחד מהם, מאותם מיתי מדבר, היה זקוף כלפי מעלה, ואייל תאי תותי בירקי בירחיב גם לה וסקיפה רומחי ולא נגע בי. היה אותו סוחר מהלך תחת ברכי המת, כשהוא רוכב על גמל ורומחו בידו, ועם זאת לא היה נוגע בברכב מחמד גובהו. וגם זה בא להורות על מעלתם שהיו נבדלים משאר דורות בזה שהיו גבוהים ורמים ביותר. כך אומר המהר"ל. ועוד מוסיף רבא בר ברכנה, פסקי חדה קרנה דתחילתה דחד מניו, חתכתי כנף אחד מהטליתות של מיתי המדבר כדי לעיין בה איך הייתה עשויה וכמה חוטים יש בה. כמה מבואר לכמן שנחלקו בית שמי ובית הלל מהו מניין החוטים שיש בכל כנף מהציצית ומהו אורך כל גדיל. והמהרש"א מבאר שתחילתה אין הכוונה לטלית סתם, אלא שהוא ראה טלית שכולה תחילת שאין בה ציציות, והוא חשב שטלית זו של קורח היא, שחלק על משה רבינו ואמר לו, תלית שכולה תחילת אין פותרת עצמה, ארבעה חוטין פותרות אותה, כמבואר במדרש. והיה לובש קורח תלית של תחילת ופותר עצמו ממצוות ציצית בה, וכשראה רבה את התלית הזו חשב ששל קורחי, ולטובתו חתך לו כנף אחד, כדי שיהיה בגד של ג' כנפות שפטור מציצית ולא יעמוד לדין, על כך לעתיד לבוא. ואמר לו אותו סוחר ישמעאלי, שם התלית זו לא של קורחי, אלא של איש אחר מעדתו שעליהם נשארה גזירה שלא יבואו לארץ ישראל. וכשבא רבא לפני החכמים לא הבינו דעתו, וחשבו שעשה כן למנות את מניין החוטים, שהרי ודאי קורח לא היה פותר תליתו רק מתחילת, אבל את חוטי הלבן שבציצית הטיל בה. ועל כן אמרו לו שהיה צריך לבדוק כמה חוטי לבן יש בה. ונוסיף אנחנו על כך עוד חוט של תחילת ונידע כשיטת מי ההלכה, וטענו כנגדו שהיה צריך למנות את מניין החוטים לפני שהחזיר את אותו כנף. אבל רבא לא פסק את הכנף עבור מניין החוטים, ולכן לא מנע אותם קודם שיחזיר. מוסיף רבא ואומר, וכשרציתי להמשיך בדרכי אלוהה ומסתה גילן, הבאמה שרחפתי עליה מענה ללכת ולא זזה ממקומה. כשראה זאת אותו סוחר ישמעאלי אמר לי, דילמה שקל תמידי מניו, שמה לקחת חפץ כלשהו מאותם מיתים, ומחמת כן, הבאמה ממענת ללכת, ההדרי תחזיר את מה שלקחת, ולאחר מכן הבאמה תלך לדרכה, דגמירי קבלה בידינו. למען דשקיל מיני, מיניו לא מסתגילי, מי שלוקח מהם דבר לא יכול להמשיך בדרכו עד שמחזירו. אז לי האדרתי ואדר מסתגילן, החזרתי את הכנף שלקחתי ושוב יכולנו ללכת. כי אתה אי לכמן דרבנן, כשבאתי לפני החכמים וסיפרתי להם את המעשה הזה, אמרו לי, כל מי ששמו אבא, שמו של רבא בר ברכנה היה אבא, אלא שתחת לקרוא לו רבי אבא קיצרו את שמו וקראו לו רבא, כפי שקראו לרב אבינה, רבינה, כך מסביר הרשב"ם. אמרו לו כל מי ששמו אבא חמרה, הרי הוא שותה כחמור. הבן יהוידע תמע על הפירוש הזה. איך ביזו אותו כל כך בשביל דבר זה, ועוד שאין שייך לומר כל אבא חמרה. הלא כמה תנאים והמוראים נקראים בשם הזה, ולכן פירש שאבא אין הכוונה אלא ליער, כפי שמצאנו פעמים רבות שיער נקרא בשם אבא בלשון הגמרא. ואמרו לו כל אבא חמרה, ופירושו שהחמור נמצא ביער כדי לראות בו. ורצו לקנטרו על מה שהיה הולך במדבריות ומתבודד. והוכיחו אותו על כך שטעה ולא מנע את מניין החוטים. אם כן, אמרו לו חכמים, מי ששמו אבא הוא חמרה, וכל מי שהוא בר בר חנה, סיכסה, שוטה. למה הלכת האב דתחי? עבור איזה בירור הלכה לקחת את הכנף של הציצית מהמיתי מדבר, עלו למידע כדי לדעת, היא הלכה כבית שמי שנותן בכנף ארבעה חוטים, היא כבית הלל, או שהלכה כבית הלל שנותן בכנף שלושה חוטים, ואם כך לפני שהחזרת את הכנף למקומו, היא באה אליך, היית צריך למימנה חוטין ולמימנה חוליות. היה עליך למנות כמה חוטים וכמה חוליות יש בו כדי לדעת את ההלכה, ומדוע איפה החזרת את הכנף בלא שבדקת. כלומר, שלא הוכיחו על תחילת מאסף שחתך את הכנף מהציצית ולא מנע את החוטים, שזה בחוכמה עשה, לפי שרצה להראות לחכמים בעיניהם ולא יהיו סומכים רק על פיו. אלא שלאחר שראה שלא עלתה בידו להביא את הכנף והוא צריך להחזירו, כי הבהמה סרבה ללכת, היה לו לפחות למנות את מניין החוטים. כך מסביר הרייף על העין יעקב, והטעם שלא מנע רבה את החוטים, כותב רבי יעקב עמדין, שאפשר שלא רצו אנשי השיירה להמתין, אחר שכבר שעו כל צורכם וביקשו להילך, ולא היה לו שעות למנות את החוטים. בית שמי ובית הלל נחלקו בגמרא בשני עניינים, א', כמה חוטים הוא נותן בציצית, ב', כמה תהיה משולשת, ושני עניינים אלו רצה רבה לבדוק בציצית הזו. האחד מניין החוטים עם שלושה או ארבעה, והשני מה אורכו של הגדיל. וזה לפי הפירוש של התוספות והשיטה מקובצת שמבארים את הגמרא כמה תהיה משולשת שנחלקו מהו אורך הגדיל. ולפי מניין החוליות יכול לבדוק מה אורכו של הגדיל. ממשיכה הגמרא ומספרת, עוד אמר לי אותו סוחר ישמעאלי, תאיח ולך, בוא ואראה לך את הר סיני. אז להלכתי יחד עמו להר סיני וחזאי דאדרלי אקרבה וקיימה בחמרה חיוורתי. ראיתי שיש סביב להר אקרבים העומדים כחמורים לבנים. אומר המהרש"א שזה בא לרמוז על התורה הנתונה לנו בהר סיני שאין להוסיף או לגרוע עליה. ולזה אמר דאדרלי אקרבה, שהם דברי חכמים שעושים משמרת לתורה, שהקיצתן הקיצת אקרב, כאמור במסכת אבות פרק ב' משנה יוד. ועומדים בשמירתם כחמרי חוורת. כמו שנאמר במסכת עירובין דף נ"ד עמוד ב', רוכבי אתונות סחורות. פסוק בספר שופטים פרק ה' פסוק יוד, אילו תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר, ועושים אותן את ההלכות ברורות כצהריים. ממשיך אבא בר בחנה ואומר, ושמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי לעגלות את בני ישראל בגלות, ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי? ובת קול זה קול משמיים, רק שאינו שומע את הקול עצמו שיוצא מן השמיים, אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר, כמו פעמים שאדם מכה בכוח ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק. ולאותו קול קוראים בת קול. כך התוספות במסכת סנהדרין דף י"א עמוד א', בדיבור המתחיל בת קול. התוספות יום טוב במסכת יבמות פרק ט"ז כותב שזה קול שנשתמשו בו לאחר שפסקה הנבואה, והוא קול מחודש לשעתו מהבורא יתברך להודיע סודו ליראיו. והמהרש"א מבאר שהשבועה שעליה דיבר ונשמעה בבת קול, הכוונה למה שנשבע על דור המדבר שלא יהיה להם חלק לעולם הבא. והוא נקט לשון הפרה ולא לשון התרה, אף על גב דקיימלן שבעל בלשון הפרה וחכם בלשון התרה, כאמור במסכת נדרים דף ע"ז עמוד ב', זאת לפי שהשם יתברך לגבי צדיק וחכם הוא כביכול כאישה לגבי בעלה. ולכן נקרא משה רבינו וכמה נביאים איש האלוקים ויכול להפר ביום שומרו. והחתם סופר כותב שלפי זה מובן הלשון אוי לי, שכיוון שהוא כהפרת בעל, אז צריך שהשבועה תהיה מהדברים שיש בהם עינוי נפש. עוד הוא מוסיף שלכך גם קראו לו לרבא בר בר חנה חמרה וסחסחה, כדי להורידו מגדולתו שלא יהיה כאיש, ולא יהיה חס ושלום כמקיים ביום שומעו שבועת הגלות, ושוב לא יוכל צדיק אחר לאפר. אומרת הגמרא, כי אתה לקמי דה רבנן, כשבא רבא בר בר חנה לפני החכמים וסיפר להם את המעשה הזה, אמרו לי, כל מי ששמו אבא חמרה, הרי הוא שותה כחמור, וכל מי שהוא בר בר חנה, סיכסה הוא שותה, לפי שהיה לך לומר, מופר לך. היה לך לאפר את השבועה הזו, ובכך יכלו בני ישראל להיגאל מהגלויות. אבל מוסיפה הגמרא את העמו של רבא בר בר חנה שלא אמר מופר לך, והוא סבר, דילמה שבועת הדמבולו, שמה מה שהוא שמע, אוי לי שנשבעתי, אין הכוונה על שבועה זו של הגלות, אלא על השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא עוד מי מבול על הארץ. ואת השבועה הזו לא רצה רבא בר בר חנה לאפר כדי שלא יחריב את העולם במבול. ואילו רבנן סוברים שאם כן, אם הכוונה על שבועת המבול, אוי לי למה, אלא על כוחך, כוונתו על שבועת הגלות. והצטער על כך משום שבכל צרתם לא צר. ואם כן, היה לו לרבא בר בר חנה לאפר את השבוע. עוד אמר לי הסוחר הישמעאלי, תאיח ולך בלועי דקורח, בוא ואראה לך את המקום שנבלעו בו עדת קורח. חזאי טרי ביזאי ואבו קמפקי קוטרה. ראיתי שני בקעים באדמה ויצא מהם אשן מחמת חום הגיהנום. שקל גבבה דאמרה ואמשיה ומאיה. לקח אותו סוחר גיזת צמר ושרה אותה במים, ודעצית בראשה דרומחה ואי לאטם, ונעץ את הגיזה הרטובה בראש רומח והכניס את זה באותם בקעים, וכי אפיק אבי איכרח איכרוכי. כשהוציא את הרומח היה הצמר חרוך מרוב האש וחום הגיהנום. וזאת על אף שהייתה הגיזה רטובה ושרויה במים. הוסיף אותו סוחר ואמר לי, עצה את מה שמעת, עסקת ושמע את הקול שנשמע מאותו מקום, ושם את דעה ואמרין שמעתי שהיו אומרים משה ותורתו אמת, והן הכוונה אנחנו בדעים, שכן דרכם של רשעי ישראל שמתוודים ומצדיקים עליהם את הדין בתוך הגיהנום, כדי איתה במסכת עירובין דף יוטט עמוד א'. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב בתהילים פי דלת, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו גם ברכות יעתה מורה, עוברי אלו בני אדם שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, עמק שמעמיקים להם גיהנום, הבכה שבוכים ומורידים את דמעות, כמעיין של שיטים, גם ברכות יעתם מורה שמצדיקים עליהם את הדין ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה זקית, יפה חייבת ויפה תיקנת גיהנום לרשעים. אמר לי אותו סוחר שכבר ניסה ובדק כמה פעמים, וראה שכל תלתין יומי בכל ראש חודש מהדר להו גיהנום לאחה כבשר בקלחת. מחזיר אותם הגיהנום ומהפך אותם למקום זה כדי שמהפכים בשר בדוד כדי שיתבשל מהר. ואמרי אחרי, וכך הם מכריזים ואומרים משה ותורתו אמת, והן בדעין. ועוד אמר לי הסוחר הישמעאלי, תאייך ולך איך דנשקי ערה ורקיע הדדי, בוא ואראה לך את המקום הגבוה שבו נושקים ומתחברים הארץ עם הרקיע זה בזה. כשהביא אותי למקום הזה ראיתי שעשוי כמין חלונות חלונות. שקלת לסלטאי, נטלתי את סל הלחם שלי, אתנחת בקברה דרקיע, הנחתי אותו בחלון הרקיע, עד המצלינה עד שסיימתי להתפלל, בעיתי ולא השכחית. חיפשתי את הסל ולא מצאתי אותו. אמין עלי, אמרתי לאותו סוחר ישמעאלי, איקה גן ויחה, יש פה גנבים במקום הזה, גנבו לי את הסל? אמר לי, היי גלגל הדרקיע הוא דה האדר, גלגל הרקיע הוא שסובב בכל יום ויום, וחלון זה שהנחת בו את הסל במקום אחר הוא. נא תרד למחר אחה ומשכחת לה. תמתין עד למחרת בעת הזו שיחזור הגלגל לכאן ותמצא את הסל. אמר שם מבאר שאותו ישמעאלי אמר לרבה שעל ידי הזכויות שבארץ דהיינו התורה והמעשים הטובים ינשק הרקיע למזל שבו והתרבו המזונות שתלויים במזל. אמר רבה בר בחנה, גם אני שהיה דרכי להילך למרחוק ולמדברות וימים להשיג את מזונותיי, אמרתי שלא אסכן עוד. ושקלתי לסלטי שזה רמז למזונות והנחתיב בחלון הרקיע, דהיינו שהתפללתי להשם בתקווה שעל ידי התפילה ישתנה מזלי לטוב ויבואו מזונותיי ברווח. והוסיף רבה, אדם מצלינה, כלומר שכן התפללתי להשם יתברך, אלא שלא השכחתי, לא מצאתי את מזונותיי ברווח גם אחר התפילות הללו. אמרתי לו לישמעאלי, שם הגנה ואיקה אחה שגנבו את מה שנתנו לי מן השמיים. הוא השיב לו, מזל הרקיע מעכב עד שישתנה לטובה, אבל תמשיך בריבוי זכויות ותפילה, תמתין עד שישתנה מזלך לטוב. רבי יוחנן משתאי, רבי יוחנן סיפר, זימנה חדה אבקה אזלינן בספינת, הפעם אחת הייתי מהלך בספינה, וחזינן אהו קברה דאפקי לרישה מיימה, ראיתי דג שהוציא ראשו מהמים, ודמיין עינה כתרי סיארי, כל עין דמתה לירח מאיר, ונפוץ מיה מתרתי זימי, ניצזו מים משני נחיריו, כתרי מברי דסורה, כשני נערות שבסורה. רב פאפה משתאי, רב פאפה סיפר, זימנה חדה אבא כאזלינן בספינתה, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וחזינן אהו קברה דאפקה לרישה מיימה, הייתי דג שהוציא ראשו מהמים, ואב אלי קרני, היו לו קרניים וחקיק עלי, חקוק עליהם, אנה בריאה קלה שבמים, אני מהדגים הקטנים שבים, ואבינה תלת מאה פרסי, וגודלי 300 פרסאות, ואזלינה לפומה דלוויתן, ואני הולך לפיו של הלוויתן למאכלו של יום זה. אמר רבשי, אהו איזה דיימה הוא, הדג הזה הוא מן עז שיש בים, כנאמר במסכת חולין דף קוף חף זין, כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה, דבחישה ואית לקרני, שהיא חופרת בים בקרניה לבקש אחר מזונותיה. רבי יוחנן משתאי, רבי יוחנן סיפר, זימנה חדה וכאזלינן בספינתה, פעם אחת היינו מהלכים בספינה וחזינן האי קרטליטה, ראינו שיש במים ארגז, דאבקה כמיבאיבה, היו קבועים בו אבנים טובות ומרגליות, ואדרלה מיני דקברי דמקרי קרשה, וסובבו את הארגז הזה מיני דגים ששמם קרשה. נחית, ירד בר המורה, ידם המלומד לשוט בנערות, לאטויה, למשות את הארגז מן המים, ורגש וזע הדג, ובאי לשמתי לאטמי, ורצה לחתוך את יריחו של הבר המוראי, ושדה זיקה דחלה ונחת. זרק עליו הבר המוראי נוד של חומץ, וברח הדג מחמת ריחו. ירד שוב הבר המוראי למשות את הארגז, ואז נפק בת קלה, יצתה בת קול מהשמיים, אמר לן, מה איתלכו באדי קרטילתא דביטו דרבי חנינה בן דוסה? מה לכם את הארגז הזה המיועד לאשתו של רב חנינה בן דוסה, דעתידה דשד יתחילה טבע לצדיק כדי אלמה דעתי? יתידה להניח בתוך התיבה הזו את חוטי התחילת שתעשה עבור ציציות הצדיקים בעולם הבא. יש להוכיח מכאן שאישה כשירה לעשות ציצית. יש שמחלקים בין כשירה לתביעה ותיקוני הציצית. אומרת הגמרא רב יהודה אין דועה, רב יהודה שבא מארץ כוש, משתאי סיפר, זימנה חדה ואזלינן בספינת, הפעם אחת הייתי מהלך בספינה, וחזינה נאו אבן טוב, ראיתי במים אבן טובה, דאה והדיר לתנינה, שתנין גדול שט סביבה, נחית בר המוראי להטויה, ירד אדם המלומד לשוט בנערות כדי למשותה מהמים, עתה תנינה בת תנין, כבאי למבלה לספינה, תרצה לבלוע את הספינה שהיינו בתוכה, עתה פשקצה, באה נקבת העורב, פסקה לרי שקרתה את ראשו של התנין, מרוב אדם שנשפח ממנו, התהפיכו מיה ואבו דמה, נהפך צבע המים ונהיה דומה לדם. את התנין החברי, בת תנין אחר, שקלי לקח את האבן הטובה הזו וטליה, להתעלה אותה על התנין. וחייב, על ידי כך חזר התנין לחיות. אדר, אתה, כבאי, בלעה לספינתה, שב התנין ורצה לבלוע את הספינה שהיינו בה. אדר, אתה, ציפרה, פסקה לרישה, שוב באה ציפור וקרתה את ראשו. ומאחר שלא יפרענו התנין לא הפריע לנו, שקלו עליהי אבן טווה, משינו את אותה אבן מהמים, שדיו על הספינתה, השלחנו אותה לספינה, אבי אנה ציפרה מליחה בהדן, היה ברשותנו ציפורים מיתות שמלחנו אותם לאכילה, ותבינה עליהו, הנחנו את האבן עליהם לנסות, האם ישובו לחיות, ואכן כך היה ששבו הציפורים לחיות, שקלו ופרחו להו בהדה, לקחו את האבן ופרחו יחד עמה. תנו רבנן שנו חכמים בברית המעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע שהיו באים בספינה. והיה רבי אליעזר ישן ורבי יהושע נאור. בא ללמדנו דרך ארץ שאם שני אנשים הולכים במקום סכנה כהולכי ימים, לא ישנו שניהם אלא אחד ניאור כדי שיוכל לשמור ולהטריע מפני הסכנה. כך אומר העיון יעקב. נזדעזע התיירה וחרד רבי יהושע וננער רבי אליעזר. אמר לו מה זה יהושע, מפני מה נזדעזעת, מפני מה נחרדת? אמר לו מאור גדול ראיתי בים, וחוששני שמה הוא גל ים הבא להטביע את הספינה. כמו שלמדנו לעיל בדף עין ג' עמוד א', היי גל הדמת בלי ספינה מתחזי קיצוצית הדנורה, והתריע ברבי אליעזר מפני הסכנה המתרחשת לבוא. אמר לו רבי אליעזר, שמה עיניו של לוויתן ראית, דכתיב נאמר על הלוויתן בספר איוב פרק מ' פסוק י', עיניו כאפפי שחר, שעיניו זורחות ומהירות כבקיעת אור השחר, והוא האור שראית ואין בו משום סכנה. אמר אבשי, אמר לי, אונה בר נתן זימנה חדה וכאזלינן במדברה, פעם אחת היינו מהלכים במדבר, והאווי, אטמא דביסרא בהדן, היה עמנו ירח של בשר. פתחנה ונקרינה, פתחנו את הירח לנקר ולהוציא ממנו את החילה וגיד הנשה שבו, והנחנה האיסבי, והנחנו את הבשר על העשבים שהיו שם, והלכנו ללקט העצים לצליאתו. אדם איתינן ציווי, עד שהבאנו העצים, חלם אטמה, התחברו כל חלקי הירך והיו לאחד כפי שהיו לפני הניקור, ותבינן וצלינו את הירך להכשירו לאכילה, כי אדרן לבטר טרי שריה חישתה, כשחזרנו למקום הזה לאחר 12 חודשים, חזינו לאנו גומרי דעה וכמל אחשי, ראינו שאותם גיחלים שצלינו עליהם את הירך עדיין לא חשות, כי אתה היא לקמי דעה מימר, כשבאנו לפני המימר והרצינו לפניו את המעשה הזה, אמר לי, ההוא איסבא, סת מטרי אבי, עשב זה שהנחתם עליו את הבשר, מין סמו ששמו, סמטרי, ודרכו לחבר חתיכות בשר ולעשותם אחד. הנו גיחלים אלו שלא קבעו ולחשו גם לאחר 12 חודש, גומרי דרית מאבו, גיחלים של עץ רותם הם, שחומם רב ביותר, ואינם ממארים להיחבות. וקוראים לו סמטרי, אומר המהרש"א, סם העושה מטרי משניים חד. נאמר בתורה ביום החמישי של בריאת העולם, ספר בראשית פרק א' פסוק כ' א', ויברא אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים. והרי התנינים בכלל כל נפש החיה, מדוע פרטם הכתוב בפני עצמם? על כורחה שכוונת הכתוב לבריאות גדולות ומיוחדות שאינם כשאר נפש החיה שבים, ועל כן הוזכרו בפני עצמם. ויש מחלוקת מהם הבריאות הללו. אך התרגימו כאן בבבל פרשו שהם ארזי לדיים הרעמים שבים, שגדולים מאוד בגופם, ואילו רבי יוחנן אמר זה לוויתן, זכר הדומה לנחש שהוא זקוף כבריח, ולוויתן נקבה הדומה לנחש הקלטון שהוא מתעכל ומסובב את כל העולם, שמחמת אורכם מנעם הכתוב בפני עצמם. ומביא רבי יוחנן ראיה לדבריו שנאמר בספר ישעיה פרק זך פסוק א', ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה לוויתן נחש בריח, והיה לוויתן נחש הקלטון והרג את התנין אשר בים. רבינו גרשום מפרש שלוויתן הזכר נקרא בריח לפי שמקיף ומסבב את כל העולם כולו כבריח, מלשון מבריח מן הקצה אל הקצה, ולוויתן נקבה נקרא הקלטון לפי שמתעכל סביב כל העולם באורכו. והמצודה דוד והרד"ק מפרשים שלוויתן נקבה מרוב גודלו ואורכו מעכל עצמו במקומות מהים. ומה שהוצרח רבי יוחנן להביא פסוק לראיה לדבריו, לפי שתנינים כתוב בלי יוד, משמע אחד, ועל זה הביא את הפסוק להוכיח שהוא גם לוויתן זכר וגם לוויתן נקבה, אלא שמאחר ולבסוף הרג את הנקבה, לכן כתב הכתוב תנינים בלי יוד בלשון יחיד, כך מסביר המזרחי. והפסוק הזה נאמר בספר ישעיה על מלחמת גוג ומגוג, והלוויתן שאמר הכתוב הוא משל על מלכי העקום החזקים, שהקדוש ברוך הוא יקה בהם בחרבו הקשה והחזקה. וטעם המחלוקת בין רבי יוחנן המתרגמים בבבל, הם פרשו את הנאמר התנינים הגדולים שהכוונת הכתוב על גודל הגוף, וזה ראם הים שגדול מאוד בגופו. כמו שנאמר לאל בדפיים ג' עמוד ב' על הראם שביבשה שגודלו כער תבור. ולא רבי יוחנן פרש אין כוונת הכתוב על גודל הגוף, אלא על אורכו, ולכן פרש הוא הלוויתן שאורכו מבריח מקצה אחד של העולם ועד קצהו. כך מסביר המהר"ל. ועכשיו בסוגריים אומרת הגמרא סימן כל שעה ירדן. והסימן הזה הוא לממרות של רב יהודה אמר רב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, שעה זה בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את העולם, וירדן, ירדן יוצא ממערת פמייס. אומרת הגמרא אמר רב יהודה אמר רב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו זכר ונקבה ברעם, ובכלל זה אילנות ופירות שגם בהם יש מיני זכר ונקבה, ועשה זאת כדי שלא תהיה בעולם שום בריאה יחידית, ולהורות שאין יחיד בעולם אלא אחד יחיד ומיוחד. לכך ברא את הנקבה, אף על פי שהיה ידוע לפניו שיארגנה. אם כן, אומר רב יהודה אמר בשמו של רב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו זכר ונקבה ברעם, ואף לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון זכר ונקבה ברעם. ואלמלא נזקקים זה לזה, אם הם היו פרים ורבים, היו מחריבים את העולם כולו מחמת ריבוי ולדותיהם הגדולים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סרס את הזכר שלא יוכל להוליד ולדות, והרג את הנקבה, ואף על פי שהרג את הנקבה הוא צריך לסרס את הזכר כדי שלא יזדקק לשאר הדגים, וגם כדי שלא יהיה לו צער תאווה. הוא מלאכה לצדיקים לעתיד לבוא. כנאמר לקמן בדפייני עמוד א', עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לוויתן, שנאמר בישעיה, ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הלוויתן נחש בריח והלוויתן נחש הקלטון והרג את התנין אשר בים. והנה שינה כתוב לשונו, בתחילה כתב יפקוד שזה לשון עתיד, ולאחר מכן כתוב והרג, משמעותו לשון עבר, על כוחך כוונת הכתוב, שיפקוד השם בחרבו הקשה לוויתן זכר לעתיד לבוא, כמו שעשה לנקבת הלוויתן שהרג אותה לאחר בריאתה. ואף בהמות בערי א', מלשון הכתוב בתהילים פרק נון, וזהו שור הבר שאין בארץ גדול ממנו, והוא ניזון בכל יום במראה של אלף ערים. גם כן זכר ונקבה ברעם, ולמלא נזקקים זה לזה, אם הם היו פרים ורבים, היו מחריבים כל העולם כולו מחמת ריבוי ולדותיהם הגדולים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סרס הזכר שלא יוכל להוליד ולדות, וצינן הנקבה שלא תתהווה לזכר, ושמרה לצדיקים לעתיד לבוא. שנאמר על אותם בהמות בספר איוב פרק מ' פסוקים תדווה תזיין, והמות אשר עשיתי עמך, הנה נקוחו במותניו, זה זכר שלא יזריע מעולם, ועונו בשרירי ויתנו, זו נקבה שלא ילדה מעולם, ששניהם עדיין כוחם שמור עמהם, וזו ראיה לדברי רב יהודה, שמיני בהמות אלו לא פרו ורבו מעולם. שואלת הגמרא לגבי הלוויתן, התמנה מלסרסה לזכר, ולצננה לנקבה, מדוע רק הקדוש ברוך הוא את נקבת הלוויתן? עונה הגמרא, דגים שבים פריצי, פרוצים הם יותר מהבהמות ולא יועיל צינון, בכדי שלא יפרו וירבו, ועל כן הרג את נקבת הלוויתן. מה שאין כן בהמות שלא פרוצות כל כך, די להם בצינון. חוזרת הגמרא ושואלת על דברי רבי יהודה וליאבי דיפחה, שיהרוג את הלוויתן זכר ואת הנקבה יסרס, ושיבה הגמרא היא בית אימא אם תרצה אמור שזה מחמת שנקיבה מליחה מעלי. בשרה טוב יותר לסעודת הצדיקים לעתיד לבוא כשהוא עומד מלוח זמן רב לעומת בשר הזכר. היא בית אימא אם תרצה תאמר בטעמו כיוון שהקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן כדי כתיב בתהילים קוף דלת. לוויתן זה יצרת לשחק בו. כמו שאומר רב יהודה בשמו של רב במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב' שבכל יום הקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן שלוש שעות האחרונות שביום. ועל כן הרג את הנקבה והחיה את הזכר, שרי בהדי נקבה לעבור אחרה. אם הנקבה זה לא מדרך ארץ, לומר כך. ואומר הבן יהוידע מה שאמר תלמודה בהדי נקבה לעבור אחרה, הכוונה היא שדאף על גב, דשחוק זה האמור בלוויתן הוא דרך משל ודמיון להשתלשלות השפע. עם כל זאת, לאו אור אחרה למינקת המשל הזה על הנקיבה, ולכן השאיר הזכר בחיים כדי שיתפוס המשל הזה על לוויתן זה שיצרת לשחק בו על הזכר. לאחר שאמרה הגמרא שבשר נקיבה יותר טוב כשהוא נמלח ועומד זמן רב, שואלת הגמרא אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא לא הרג את הנקיבה של שור הבר ורק ציננה? אך הנמי, למלחה לנקיבה, גם כאן שיהרוג את הנקיבה וימלחנה לצדיקים לעתיד לבוא. עונה הגמרא, קברה מליחה מעלי. דגים שבים טובים יותר כשהם עומדים מלוחים, אבל ביסרה מליחה, בשר בהמות שעומד מלוח זמן רב, לא מעלי, אינו טוב כל כך, ועל כן, החיה הקדוש ברוך הוא את הנקיבה וציננה. ואמר רב יהודה, אמר רב, בתחילה היה כל העולם כולו מלא מים, והארץ הייתה שקועה בתוך המים. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את העולם ולגלות את היבשה, על פי מה שנאמר, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותיראה היבשה, אמר לו, לשר של ים פתח פיך ובלה כל מימות שבעולם, ועל ידי כך תיראה היבשה. אמר שרו של ים לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, די שאמות בשלי, מקום החלל שיש לי, נצרח עבור המים שלי להחזיקם שלא יפרצו מגבולם. איך אקבל מים נוספים? מיד בעת בו הקדוש ברוך הוא, בשר של הים והרגו, והוציא את רוח חיה וצמצם את נפחו, עד שדי היה במקום מועט לקנוס את כל המים. המדרש רבה אומר, משל לעשר נודות נפוחות מונחות בטרקלין, נצרח המלך למקומן, מה הוא עושה להם? מטירן ומוציא את רוחן ומסלקן בזווית אחד. כך, דרך הקדוש ברוך הוא, במי בראשית וסלקן בים אוקיינוס. העץ יוסף מפרש את הדברים שהמים הראשונים היו חללים מלאים רוח והיו ממלאים העולם. וכשדרכם ועצרם, הוציא הרוח מהם וזהו הריגתם כמו הריגת כל בעל חיים בהוצאת הרוח. הנאמר באיוב פרק חווה פסוק י' ב' על נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, בכוחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב. בכוחו הרגיע ושבר את מי הים לעומק התאום, כאשר בתבונתו מחץ והרג את רהב, שרו של ים. אמר רבי יצחק שמע מן השרו של ים רהב שמו, ולאחר שמת שרו של ים, היה מסריח, ואלמלא מים מכסים אותו אין כל בריאה יכולה לעמוד בריחו, שנאמר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כמים לים מכסים, אל תקריא לים מכסים, שהרי הים עצמו מים הוא, מה שייך לומר שהמים מכסים לים, אלא פירושו שהמים לשרה, של ים מכסים ולכן הוא לא מסריח לבריאות העולם. אומר הבן יהוידע שהקדוש ברוך הוא עשה אותו כבעל חיים ממש שמסריח במיטתו כדי שיתפרסם הדבר, ואחר כך כיסה אותו במים לדחות את סרחונו, לפי שחטאו היה בעבור המים, ובדבר שקלקל שם ניתקן שלא יזיק בריחו. ואמר רב יהודה אמר רב, נער הירדן יוצא מקום נביאתו ממערת פמיאס, מערה הסמוכה לעיר דן, ועל כן נקרא ירדן לפי שיורד מדן, כאמור במסכת בכורות דף נ"ה עמוד א', ולכן נקרא שמו פמיאס, לפי שבלשון ישמעאל קוראים לדן בניאס, כך אומר רבי עובדיה מברטנורה במסכת פרה, פרק ח' משנה י"א. תניא נמי אחי, ירדן יוצא ממערת פמיאס, והוא סובב ומהלך סביב ארץ ישראל. כמו שנאמר לכמן שנערות אילו מקיפים את ארץ ישראל, ונער הירדן הוא ראש לנערות הללו. בימה של סביחה ובימה של טבריה ומתגלגל ויורד לים הגדול ומשם מתגלגל ויורד עד שמגיע לפיו של לוויתן, שנאמר בספר איוב פרק מ' פסוק חף ג' יבטח כי יגיח ירדן אל פיו, הלוויתן בוטח במאה ירדן שירדו אל פיו להשקוטו. מתקיף לרב הברולה, המקשה רב הברולה, היי הפסוק הזה בבהמות בהררי א' כתיב, כפי שכתוב לפני כן, הנה נא ואמות אשר עשית אימך ועליהם אמר הכתוב שיבטחו במאה ירדן ולא על הלוויתן, אלא אמר רבא ברולה, שכן כוונת הפסוק על בהמות אלו, אלא שפירושו היא מתי בהמות בהררי א' בטוחות שלא ימותו, בזמן שמגיח ירדן בפיו של לוויתן. כל שעה שיורדים בו מאה ירדן לפיו של לוויתן, לפי שכל זמן שהוא חי בטוחים גם הם בחייהם. מביאה עכשיו הגמרא בסוגריים סימן ימים גבריאל רעב, וזה סימן לממרות של רב דימי בשמו של רבי יוחנן. מהי דכתיב כי הוא על ימים יסדה, עתיד גבריאל לעשות, ובשעה שלוויתן רעב מוציא הבל. אומרת הגמרא, קהת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון של רבי יוחנן, מהי דכתיב מהו שנאמר על ארץ ישראל? בתחילת הפרק נאמר להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. רש"י מבאר שם להשם הארץ ארץ ישראל, תבל שאר הארצות. ועל זה אמר הכתוב, כי הוא דהיינו ארץ ישראל על ימים יסדה. אם כן, אומר רב דימי בשמו של רבי יוחנן, מה היא דכתיב כי הוא על ימים יסדה ועל נערות יחונניה? אלו שבעה ימים וארבעה נערות שהקדוש ברוך הוא יסד בסמוך. כמו שכתב הרד"ק, שעל ימים פירושו בסמוך כמו, ועליו מטה מנשה שפירושו בסמוך לו. הקדוש ברוך הוא יסד אותם בסמוך לארץ ישראל, שמקיפים את ארץ ישראל, ואלו הם שבעה ימים. ימה של טבריה, ים כנרת, זה הכוונה ים טבריה, וימה של סדום, ים המלך וים סוף, זה ימה של סדום, וימה של חילת, וימה של חילתה של עכו, וימה של סבחי, וים אספמיה, וים הגדול. ואלו הם ארבעה נערות, ירדן וירמוך וקירומיון ופיגה. הם נערות הנובעים בארץ ישראל, והוזכרו במשנה במסכת פרה, פרק ח' משנה יוד. הארוך כותב שקירומיון ופיגה הם נערות המוזכרים בספר מלכים ב' פרק א', פסוק י' ב', אמנה ופרפר, שהיו נערות בדמשק. כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן, כשבא רב דימי מארץ ישראל אל בבל, אמר בשמו של רבי יוחנן, עתיד גבריאל לעשות קינגיה, מלחמה עם הלוויתן, ולצוד אותו בקשת ורומח כדי להורגו. כפי שנאמר בדברי הקדוש ברוך הוא לאיוב על גבורתו של הלוויתן, ספר איוב פרק מ' פסוק חפי, את תמשוך לוויתן בחכה ובחבל תשקיע לשונו. וכי יכול אתה למשוך את הלוויתן מן המים בחכה או בחבל שתשקיע בים כדי לצוד אותו? בכלל זה משמע, שעל אף שלא ניתן לאיוב הכוח לנצחו ללוויתן, מכל מקום לעתיד לבוא יעמוד הלוויתן במלחמה וינוצח. הוסיפה הגמרא, ועליו גבורתו של גבריאל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו לנצחו ללוויתן, שנאמר שם באיוב, העושו יגש חרבו, העושה את הלוויתן, דהיינו הקדוש ברוך הוא בעצמו יגיש אליו את חרבו, להקותו נפש. מחזל מכנים את מידת הדין בשם גבריאל, כמו שאמרו במסכת סוטה דף י"ב עמוד ב', בא גבריאל וחבטן בקרקע. וכך נאמר במסכת בבא מציעא דף פ"ו עמוד ב', בא גבריאל להפוך את סדום. ומלשון גבורה, ועל זה אמרו גם כאן שעתיד גבריאל דיינו מידת הדין, לעשות מלחמה לעתיד לבוא עם הלוויתן ולנצחו בעזרת הקדוש ברוך הוא. ככה רשב"א על אגדות הש"ס. אף על פי שהפסוק הזה נאמר על בהמות בהררי א', בכל זאת הוא הדין ללוויתן, כך מסביר הרשב"ם. מוסיף המהרש"א שכל שכן הוא, שהרי לוויתן יותר גדול בהפלגה בבריאתו מבהמות בהררי א', שלפיכך פרטו בבריאת העולם לחוד. ואם על הבהמות נאמר שהקדוש ברוך הוא בעצמו יבוא לשוחתם, ודאי שאת הלוויתן לא יוכלו לנצח ללא עזרתו של הקדוש ברוך הוא. והנה יש בעניין הריגתו של הלוויתן מדרשים חלוקים. בילקוט שמעון על איוב כתב שלעתיד לבוא ילחמו הלוויתן ובהמות בהררי א' זה בזה, והבהמות ינגחו את הלוויתן בקרניו, והוא ישחוט אותן בסנפיריו. ומוכח שמיטת הלוויתן והבהמות בהררי א' תהיה זה על ידי זה, ואילו בסוגייתנו משמע שהקדוש ברוך הוא יהרוג את הלוויתן. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן, כשבא רב דימי מארץ ישראל אמר בשמו של רבי יוחנן, בשעה של לוויתן רעב, הוא מוציא הבל מפיו ומרתיח בחום ההבל הזה כל מימות שבמצולה במעמקי הים, כפי שנאמר על הלוויתן, ספר איוב פרק מ"א פסוק כ"ג ג', ירתיח כסיר מצולה, שבחום היוצא מהבל פיו הוא מרתיח את מעמקי הים כסיר העומד אצל האש שמעלה רתיחות תכופות ורצופות. ומוסיף רב דימי שמחמת האבל וחומו הרב יוצא ממנו ריח קשה וחזק. ואלמלא מכניס הלוויתן את ראשו לגן עדן שהוא מלא בבשמים וריח טוב, אין כל בריאה יכולה לעמוד בריחו. שנאמר בהמשך הפסוק על הלוויתן, ים ישים כמרקחה, שעושה את הים כמרקחת מיני בשמים המעורבים יחד, וזאת על ידי שמכניס את ראשו בתאום שמתחת לגן עדן ועולה ההבל ומתמזג בריחו הטוב של הגן עדן. ובשעה שצמא ושוטה ממימי הים, עושה תלמים תלמים בים, נראה הים חפירות חפירות כתלם של מחרשה, שנאמר בספר איוב, אחריו יאיר נתיב, פירושו שאחריו, דהיינו לאחר ששוטה, נראים שבילי ונתיבי הים. מוסיפה הגמרא בהפלגת רוב שתיית הלוויתן, אמר רב אבא בר יעקב, אין תאום חוזר לאיתנו מרוב המים, שחסרו משתיית הלוויתן עד 70 שנה, שנאמר בספר איוב, לאחר שתיית הלוויתן, יחשוב תאום לסיבה ואין סיבה פחותה מ-70 שנה. אומר המהרש"א שהגמרא באה בזה להפליא את הבריאה שנאמר במה רבו מעשיך השם בתהילים קוף דלת. שהרי כל שנותיו של אדם אינם אלא 70 שנה, ולוויתן זה בשתייה אחת עושה רושם בים, כשיעור הזה של 70 שנה. ואף על פי כן לא נברא לוויתן אלא בשביל האדם. כפי שאומרת הגמרא בהמשך, שעתידי קדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים, מבשרו של הלוויתן. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אומר רבא בשמו של רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים, מבשרו של לוויתן. שנאמר על הלוויתן בספר איוב פרק מ' פסוק למד, יחרו עליו חברים ואין קרה בלשון הכתוב אל הסעודה. שנאמר על מלך ישראל שתיקן והכין סעודה לחיל הרם. ספר מלכים ב' פרק ו' פסוק ח' ג', ויחרה להם קרה גדולה ויוכלו וישתו, ואין חברים בלשון הכתוב אל התלמידי חכמים. שנאמר במגילת שיר השירים פרק ח' פסוק י' ג', היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמעיני, ומשלו לתלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה. נמצא שכוונת הכתוב על הלוויתן שיעשו מבשרו סעודה לתלמידי חכמים, והשאר בשר הלוויתן שנשאר לאחר הסעודה הזו, מחלקין אותו ועושים בו סחורה בשוקי ירושלים. שנאמר בספר איוב פרק מ' פסוק למד, יחצו בין כנענים, יחלקו את בשרו בין כנענים, ואין כנענים אלא תגרים, סוחרים. שנאמר בספר הושע פרק י' ב' פסוק ח', כנען בידו מוזני מרמה לעשוק האב. ומביאה הגמרא מקור נוסף שסוחרים נקראים כנעניים, ויבאיתם המאחה. נאמר בספר ישעיה פרק כ"ג פסוק ח', מי יעץ זאת על צור המעתירה אשר סוחרי השרים כנעניה נכבדי ארץ. יש מחלוקת גדולה עם האכילה הזו של סעודת הלוויתן, שנאמרה כאן היא כפשוטה אכילה ושתייה גשמית, או שמא כוונת הגמרא למזון רוחני והשגת אלוקות. ומי שסובר כך מתיישב היטב עם הדברים במסכת ברכות, דף י"ז עמוד א', שהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ומה שהביאה הגמרא מספר מלכים ב' על מלך ישראל שתיקן והכין סעודה לחיל הרם, שם מדובר על חיל הרם שרצה לקחת בשבי את אלישע, וביקש אלישע מהקדוש ברוך הוא שיקה אותם בסנברים, ועל ידי כך התעה אותם בדרכם עד שבאו לשומרון למלך ישראל, וכשרק כך מלך ישראל שאל את אלישע האם להקות אותם ולהורגם. והשיב לו אלישע שלא יקם, ולא זו בלבד, אלא גם יתקן לפניהם סעודה גדולה כדי שיוכלו וישתו, וישלחם לאדוניהם מלך ארם. ולמה תלמידי חכמים נקראים חברים, מסביר המהרש"א? לפי שחברותם זה לזה היא החברות האמיתית מפני שהיא לשם שמיים. ואילו התורת חיים מבארת המאמר שלמדנו עכשיו בגמרא, שעיקר הסעודה תהיה בגן עדן, ושם יוכלו הצדיקים לפני השם מבשרו של לוויתן. אבל הסוחרים שהם בעלי מעשים טובים, אשר החזיקו בלומדי תורה, לא יזכו למדרגה הגדולה הזו לאכול מבשר הלוויתן לפני השם בגן עדן, אבל יזכו לאכול ממנו בשוק ירושלים של עולם הבא. ועל זה אמר רבה שהשאר מחלקין אותו ועושים אותו סחורה בשוקי ירושלים. והוא, לפי שכן דרך הסוחרים שמקבלים דמי הסחורה מיד, על מנת לעמידה ללוקח לזמן יריד פלוני. וזה כוונתו גם כאן, שהסוחרים שהחזיקו בלומדי תורה והוציאו ממונם בעולם הזה, על מנת לקבל סחרם בעולם הבא, צריכים התלמידי חכמים להעמיד ולהשלים להם סחורתם מסחר העולם הבא שלהם ולחלוק להם ממותר בשר הלוויתן. הוסיפה עכשיו הגמרא שלא רק את בשרו של הלוויתן הוא ישמש את הצדיקים לעתיד לבוא, אלא גם עורו ישמש לשימוש מצווה. ואמר רבא, אמר רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לוויתן, שנאמר על הלוויתן בספר איוב פרק מ' פסוק למד א', אתם מלא בסוכות עורו ובצלצל דגים ראשו. הפסוק הזה נדרש על העתיד לבוא, שישמש עור הלוויתן כמגן ושוחח על הצדיקים. והסוכה הזו מטרתה להגן על הצדיקים לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה. כאן נאמר במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב', ובזה יש חילוק בין הצדיקים, שמי שזכה יהיה לו האור כסוכה מסוכחת עליו מכל צדדיו, והוא ניצול לגמרי מהחום. אך יש שזוכה רק לסכך ללא מחיצות, שהחמה נכנסת ממקום המחיצות, אלא שיש לו הגנה וסכך מעליו. יש שזוכים רק לענק או לקמיה, שהוא כסיכוך מועט. כך מסביר הרייף על העין יעקב. משיכה הגמרא ואומרת, ומי שזכה עושים לו מאור זה סוכה מסוכחת עליו למעלה ומארבע צדדיו. כפי שנאמר בפסוק, אתם מלא בסוכות אורו, וסוכה משמעותה שמסוכחת עליו מכל צדדיו. מי שלא זכה לדרגה הזו עושים לו צלצל. פורסים סכך רק מעליו ללא מחיצות סביבו, שנאמר ובצלצל דגים ראשו, שמשמעותו סכך לצל בלבד. מוסיף רבה שגם בזה נשתנו הבריאות זה מזה, שמי שזכה עושים לו צלצל, ואילו מי שלא זכה עושים לו רק ענק כמין שרשרת סביב צווארו, שנאמר בספר משלי פרק א' פסוק ט', כי לוויית חנם לראשיך וענקים לגרגרותיך. הפסוק הזה לא נאמר בעניינו של הלוויתן, אלא שהדרשה היא ממה שנאמר בתחילת הפסוק, כי לוויית חנם לראשיך, בדומה למה שנאמר בלוויתן ובצלצל דגים ראשו. והרכיב שני הכתובים שנדרשו על הגנת הראש היא דרכת הצדיקים, בסיכוך והגנה לעתיד לבוא, כך אומר המהרש"א. אבל גם לדרגה זו לא יזכו כל בריאות העולם, ורק מי שזכה עושים לו ענק, אבל מי שלא זכה גם לכך, עושים לו קמע, מין קמע שקושרים על הצוואר לשמירה ולסגולה. שנאמר על הלוויתן בספר איוב פרק מ' פסוק חפתת, ותקשרנו לנערותיך, ומשמעותו שיקשרו לו דבר מועט כפי שנותנים לתינוקות ולנערים, והכוונה לקמע. והשאר, האור שנשאר פורסו הקדוש ברוך הוא על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו, וגם שאר אומות העולם יהיו נהנים ממנו, שנאמר בספר ישעיה, פרק סמך פסוק ג', על ירושלים לעתיד לבוא, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. רבן יהוידע כותב שאין הכוונה לאור הלוויתן שנשאר מהצדיקים, שאם כן מה החשיבות בצלצל ובקמע, והרי בן כה וכה נהנים ממנו, אלא לפי שלא כל אור הלוויתן שווה במעלתו. מה שיעשו סוכה לצדיקים הוא המשובח ביותר מהאור של הלוויתן, ואילו האור שיפרוס הקדוש ברוך הוא על חומת ירושלים, זה רק מה שנשאר מגופו של הלוויתן, שהוא נחשב כפסולת לגבי האור שיעשו ממנו לצדיקים. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין חומות ירושלים, נאמר בנביא על נחמת ירושלים בימות המשיח, ספר ישעיה פרק נ"ד, פסוק י"ב, ושמתי קדחות שמשותייך, שחומות ירושלים עתידים להיבנות מאבני קדחות, ונחלקו לכמן איזה מין אבנים נקראים בשם הזה. אמר רב שמואל בר נחמני, פליגי תרי מלאכי ברקיעה, בשעה שבה מראה הנבואה היא לנביא, נחלקו המלאכים גבריאל ומיכאל, מאיזה מין אבנים עתידין לבנות את חומות ירושלים. ואמרי לה, תרי המוראי במערבה, ויש הסבורים שהמחלוקת להלן הייתה בין שני המוראים הדרים בארץ ישראל, שנחלקו לאיזה מין אבנים, כיוון הנביא באומרו קדחוד. ומן אינון, מי הם שני המוראים? יהודה וחזקיה בני רבי חייא. אחד אמר שחומות אלו ייבנו מאבני שוהם, וחד אמר שיבנו מאבני יושפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, להבי כדין וכדין, שיהיה כדברי זה וכדברי זה, וכלומר שהחומות ייבנו גם משוהם וגם מיושפה. ולכן נקרא שמו קדחוד, שמשמעותו כדין וכדין, כלומר שיהיו אבנים מתוקנים משוהם ויושפה. כך אומר רבינו גרשום. עוד נאמר בפסוק שם על חומת ירושלים, ושעריך לאבני אקדח. שערי חומת העיר יהיו מאבני אקדח, מבארת הגמרא מהו אקדח, שאמר הכתוב, כי יד יתיב רבי יוחנן וקדריש, כפי שישב רבי יוחנן ודרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא בימות המשיח אבנים טובות ומרגליות, שהם 30 אמה על 30 אמה, וחוקק בהם פתחים שרוחבם 10 אמות על 20, גובה הפתח 20 אמות, ומעמידן לאותם אבנים בשערי חומת ירושלים. היינו אקדח, שאמר הכתוב מלשון קדיחה, והיינו שיקדח ויחקוק באותם אבנים יקרות, והם ישמשו שערים לעיר. לגלג עליו על רבי יוחנן אותו תלמיד, אשתה כבעתה דציצלה לא משכיח עינן, הרי לא ניתן למצוא אבנים טובות אפילו בגודל של ביצת אוף קטן. היינו ביצת אוף קטן ששמו תאציל, כך אומר הרשב"ם. כולי אי משכחינן. וכי ניתן לומר שבימות המשיח אם מצאו אבנים גדולות כל כך כשיעור זה של 30 על 30 אמות, לימים, לאחר זמן, הפליגה ספינתו של אותו תלמיד בים, וחזה הוא ראה שמלאכי השרת דייטבי וכמנסרי יושבים ומנסרים אבנים טובות ומרגליות שהם בגודל זה של 30 על 30 אמות, וחקוק בהם פתח של רוחב 10 אמות ברום, בגובה של 20 אמות. אמר לו אותו תלמיד למלאכי השרת, הני למען, אבנים אילו עבור מיהם? אמרו למלאכי השרת, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידם לאותם אבנים בימות המשיח, בשערי ירושלים. כאשר שמע זאת אותו תלמיד, עתה לקמד רבי יוחנן, בא לפני רבי יוחנן ואמר לי, דרוש רבי לך נאה לי דרוש. כאשר אמרת כן ראית, הדרשה הזו, שאמרת לי, נכונה היא, שראיתי אבנים גדולות כמין אילו. כששמר רבי יוחנן שעד עכשיו לא האמין בכך אותו תלמיד, אמר לו, ריקה, אדם ריק שכמוך, אלמלא וכי אם לא שראית בעיניך לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו, ומת עד שנעשה גל של עצמות. נמצא לדברי רבי יוחנן ששערי חומת ירושלים בימות המשיח יהיו בגובה 20 אמה. מקשה על כך הגמרא מברייתא, מיתי ונאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חו פסוק י"ג, שאם יעשו בני ישראל את רצונו של מקום אז, ואשבור מוטות ולכם, והולך אתכם קוממיות, בקומה סקופה, ונחלקו התנאים מהו שיעור גובהה של הקומה הזו. רבי מאיר אומר 200 אמה, שהם שיעור שתי קומות של אדם הראשון, שלפי שאמר הכתוב קוממיות בלשון רבי משמעותו שתי קומות, וכיוון שמצאנו שיעור קומתו של אדם הראשון, לאחר החטא שהייתה 100 אמה, כמבואר במסכת חגיגה, דף י"ב עמוד א', נמצא שיעור קוממיות שאמר הכתוב 200 אמה. רבי יהודה חולק ואומר ששיעור קוממיות שאמר הכתוב כאן הוא 100 אמה. וכנגד היכל וכתליו שהיו בבית שני ברום בגובה של 100 אמה, כמבואר במסכת מידות פרק ד' משנה ו'. הביא רבי יהודה ראיה לשיטתו שנאמר בתהילים קמ"ד, על העתיד לבוא אשר בנינו כנטעים כאילנות מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית היכל, יהיה גובען כגובה האיכל שהיה בבית שני ברום מאה אמה. העולה מכל זה, שלעתיד לבוא תהיה קומת הברועים גבוהה הרבה. איך יכולים לקוף קומתם ולהיכנס בפתח שאין לו אלא גובה 20 אמה כדברי רבי יוחנן? תרץ את הגמרא כי כאמר רבי יוחנן, שיחקקו באבנים פתחים בשיעור 20 אמה, זה רק לכבד ויזיקה, לחלונות שיש בחומה ועשויים לאוויר. על זה אמר הכתוב שהרייך לאבני אקדח, אבל הפתחים עצמם יהיו גבוהים הרבה כשיעור קומת הברועים. ואמר רבא, אמר רבי יוחנן, נתית הקדוש ברוך הוא לעשות בגן עדן שבע חופות לכל צדיק וצדיק, שנאמר בנבואת ישעיה פרק ד' פסוק ה', שבגאולה העתידה הקדוש ברוך הוא ישחח על ירושלים והצדיקים שבתוכה, וברא השם על כל מכון הר ציון, ועל מקראיה ענן יומם ואשן ונוגה, אש לאהבה לילה, כי על כל כבוד חופה וסוכה תהיה לצל. הרי לנו שבע חופות. א' ענן יומם, ב' אשן, ג' נוגה, ד' אש, ה' להבה, ו' חופה, ז' וסוכה תהיה לצל. מלמד, מה שאמר הכתוב על כל כבוד, בא ללמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו, החופה משתנית לפי דרגתו ומעלתו של הצדיק. לפי המבואר, החופות הללו יעשו כדי להגן על ירושלים והצדיקים שבתוכה. מבררת אם כן הגמרא, אשן בחופה, למה תעשה החופה מאשן? הרי זה דבר המזיק. אמר רבי חנינה שהשן זה נעשה עבור תומכי ומחזיקי התורה שעיניהם צרות בתלמידי החכמים שלא להנותם מנכסיהם. ובמדרש בויקרא רבה נאמר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל וחופות לבעלי המצוות אצל בני תורה בגן עדן. העולה מכל זה שגם מי שמחזיק לומדי תורה, חופתו סמוכה לחופת תלמידי חכמים. ועל זה אמר, שאם הייתה עינו צרה ולא נתן להם בעין יפה, הקדוש ברוך הוא ימלא חופת התלמידי חכמים השן מבחוץ. זאת כדי שגם עיניו יהיו צרות על ידי השן. לפי שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה, מתמלות עיניו השן לעולם הבא. וברר עוד הגמרא ואש בחופה למה? מדוע יעשו חופות מאש שהוא דבר המזיק עלו החופה בא להגן? אמר רבי חנינה מלמד שדרגות ומעלות החופות יהיו רחוקות זו מזו כל כך, כל אחד לפי מעלתו, עד שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו, מחמת הבושה, שאף על פי ששניהם צדיקים ושניהם זכו לחופות, אפילו אחי מדרייתם רחוקה הרבה זו מזו. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הבן יהוידע מבאר שהבושה קטנה מן הכלימה. ולזה כפל את הלשון ואמר, אוי לה לאותה בושה, דיינו מצדיקים שאינם בני דורו שאינו מכירם. ואין הבושה גדולה כל כך, ואוי לה לאותה כלימה, שהיא מהצדיקים של בני דורו, שבוש הרבה בדבר. היוצא בדבר אתה אומר, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח לך את יהושע בן נון ונתת מהודך עליו, יהיה הכתוב ואמר מהודך, שמשמעותו חלק מן ההוד, חלק מכירון אור פנים. ולא כל עודך. כלומר, שמשה לא הציל על יהושע את כל ההוד שהיה בו. זקנים שבאותו דור אמרו, פני משה משולים הם כפני חמה, ואילו פני יהושע נמשלים מפני לבנה. שאף על פי שהיה גם הוא מלך ונביא כמשה ושניהם זכו לקרני הוד, אפילו אחי לא יכול יהושע להגיע לכבודו והודו של משה. הוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הרי הם כותב שיהושע היה מתבייש בזה שזיף פניו אינו מגיע לזיף פניו של משה, ומכלל שמשה צדיק יותר ממנו, אבל העיון יעקב כתב שבושה זוהי לאותו הדור. כפי שאמרו בסנדרין י' א', יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו, אלא שאין דורו זכאי לכך. החנמי, אותו דבר דורו של יהושע, לא היו ראויים וזכאים שיהיה אור פניו כשל משה. אמר רבי חמא בר רבי חנינה, 10 חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן, שנאמר בנבואת יחזקאל שהוכיח לחירם מלך צור, על שהתגאה ועשה עצמו אלוהה. בעדן גן אלוהים היית כל אבן יקרה, עודם פידדה ויעלום תרשי שום וישפה, ספיר נופך וברקת וזהב, פסוק בספר יחזקאל פרק כוח, פסוק י' ג', כלומר, וכי סבור אתה להיות כאדם הראשון שהיה בגן עדן והיו לו 10 מיני חופות וסוכות אילו המנויים בפסוק, הרי שהיו לאדם הראשון 10 חופות בגן עדן. שיטה נוספת מרזוטרא אמר 11 חופות היו לאדם הראשון בגן עדן, שנאמר, בתחילת הפסוק ביחזקאל כל אבן יקרה, וגם זה בכלל מיני החופות, שהיו לאדם הראשון בגן עדן. אמר רבי יוחנן, וגרוע שבכולן, המין הגרוע שבהם הוא הזהב, דקחה שבלי לבסוף. כשמנע כתוב את 10 מיני החופות, מנע את הזהב לבסוף, כי הוא הגרוע מכולם. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף עין דלת ממסכת בבא בתרא, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה רצה לבדוק רבא בר בר חנה בציצית של מיתי המדבר? שאלה שנייה, מדוע לא אפר רבא בר בר חנה את שבועת הבת קול שבהר סיני? שאלה שלישית, מה צועקים עדת קורח בתוך האדמה? שאלה רביעית, מהו מרחק הארץ מן הרקיע? שאלה חמישית, על מי נאמר עיניו כאפפי שחר? והשאלה האחרונה על דף עין דלת, מדוע הרג הקדוש ברוך הוא את הלוויתן הנקבה ולא את הזכר? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישיות בניסן תשע"ז סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה. הדף עין דלת, ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי י"א בניסן תשע"ז, ערב שבת הגדול. פרשת צו תשע"ז, ונלמד שני דפים. דפים עין ה' ועין ו' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה. וכל מילי דמיטב, וכימי ארץ מצרים ערנו נפלאות, מי נותן התורה? חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.